שלום רב למאזינים היקרים. אנו חוזרים לפינת צופי ישועה, שיחות הרב צבי יהודה לספר ירמיהו. וכך כתב, כך אמר הרב באותה שיחה: עדיין לא מצינו את הכל, אבל זכינו קצת התקרבות לבחינה הנבואית האמיתית. עמון, מואב, אדום, אלם, אלו הממלכות בהם עוסקים הפרקים האחרונים בירמיהו, הפרקים, סדרת הפרקים ביחס לגויים. הגיע הזמן של שלטון בבל על כל הסביבה וגם עלינו. 70 שנה. דור. איזה פרק זמן. וזה כבר זמני. משך דור אחד מוכרח להיות סידור כזה במזרח הקרוב. נוגע לנו ולקרובים לנו ולסובבים אותנו. עד שבסוף יש סידור החשבונות האלוקיים עם הגויים. כוונת הרב, הוא מתייחס מעבר לפרקים על כל הגויים מסביב, הפרקים האחרונים, פרקים נ"א, נ"ב, עוסקים ביחס שלנו עם בבל, האימפריה הגדולה שהשתלטה על הכל, אבל גם לה יבוא קץ. במילים של הרב, הקושי עשה את שלו. מין אמרה חברתית שבה נאמר, הקושי עשה את שלו, הקושי יכול גם ללכת. כלומר, אותה במלאכה נשלחה כמטטה מלמעלה, כמו שנאמר אצל צנחריב, ביד השם. כך גם כאן בבל שימשה כלי ביד השם, אך לא לאורך זמן. ואלה דברי הרב. שליח, מטטה, בתוכנו ומסביב. נבואות החורבן על הגויים מסביב מסתיימות בנבואת חורבן גם על בבל, שהיא המחריבה. כשם שבאמר בפירוש בירמיהו כ"ז, ועבדו אותו כל הגויים, עד בו את ארצו גם הוא. הרמב״ם בהלכות תשובה לגבי פרעה. כוונת הרב בדברים אלו, על השאלה מדוע נענשה בבל אם מילאה את שליחות השם, על פי דברי הרמב״ם שמסביר את עונש פרעה אף על פי שמילא את שליחותו, אבל לא נקבע שדווקא הוא יעשה את שליחות הרשע, ועל כך שהוא התנדב כביכול להיות השליח למעשים רעים, על כך הוא יקבל את עונשו. חורבן היום ונורא מה שנעשה כאן. כוונת הרב לתיאור של חורבן של בבל הרשע. שני פרקים בכמות ובאיכות. ובאמצע מפעם לפעם. כן, אני שלחתי אותך. בחשבון נורא. ואתה הקדוש ברוך הוא ושחט למלאך המוות. בסדר אחד גדיה, שנאמר כפיוט בסוף ההגדה, נאמר בסוף כי גם מלאך המוות שמעניש את כל הבריות יבוא יום וגם חשבונו יבוא. וכך יבוא זמן שהקדוש ברוך הוא יחריב את אותם אימפריות שהראו לישראל. המסקנה מכל מה שיש אל הגויים עם גוי זה עם בבל, עם מה שנעשה איתה. חורבן בבל מובא בסוף ירמיהו המנבא על גלות יהודה ושרפת המקדש כדי לברר שעל הכל יש דין ויש דיין. זרקורים ברורי חשבונות. החורבן המנובא נורא והיום. וגם פסוק או שניים מופיע נצח ישראל. בתוך הדברים על חורבן בבל נזכרת העובדה שהשם לא זנח את ישראל. ושילמתי את כל הרעה אשר עשו בציון לעיניכם. סידור כזה, ברור חשבונות אלוקיים, מלכו של עולם, חומר העניין, גדלות העניין, העניין האלוקי, הערת הסיבוכים במעשה השם הנורא. לאור שלמות המסגרת, ראינו קצת פגישות, קצת הערות בהבנת הספר, להתקרב לאמיתותם של דברים. עין בעין יראו. זהו פסוק מישעיה, שהרב היה רגיל לבאר אותו, כי ככל שאדם יכוון את עינו מול המבט האלוקי, יזכה להבין את המציאות באמת. לימוד מעשה השם בשלמותו, בתמימותו. סיבוכים ובלבולי דברים באמונה, בהשכחה. הדברים בשורש בכלליותם. פרטיה ודקדוקיה אור השם אחד. הידיעה של גדלות אור השם שמאיר את העולם, עוזרת להבין גם את הפרטים שנראים כביכול כאילו חסרי סדר או חסרי היגיון. אור אלוקי אחד המופיע ומאיר עולם ומלואו, ומתוך כך פרטי פרטים. אתם הדבקים בשם, מתוך כך כולכם חיים. בכל פינה בחיים מוארת באור הדבקות. תורת השם תמימה, שלמות, חיוניות, אורגניות, אשרי תמים מדרך. כוונת הרב להדרכה שהיה מדריך במשך כל ימי חייו, להיות תמיד תמים עם השם, לא לעזוב את הדרך, לזכור שעם כל הסיבוכים הדרך נמשכת, השגחה אלוקית פועלת, והכל נעשה לטובת ישראל ולתיקון העולם. התוכן של החוכמה היותר גדולה שמתגלה בדברי נבואה, סגנון הנבואה. ספרים נכתבו על קדושת הלשון, שמירת הלשון, האמונה המתגלה בלשון הקודש, לשון אמת, לשון שבה נברא העולם, כך כותב רש"י בבראשית. נפלאות בביטויים ובסגנונות של לשון הקודש. התוכן והסגנון מתאימים עם זה שאנו מסיימים. הרב רוצה לבאר כאן כמה לשונות קשות הנמצאות בפרק שלנו, פרקים המסיימים את ספר ירמיהו, ועל פי ההכרה של לשון הקודש, לשון הנביא, יש בה קדושה גדולה, מתוך כך אפשר להבין גם את המיוחד באותם הלשונות שלכאורה מסובכים. ישנם דברים מיוחדים ללשון ישראל, המון דברים. וו המהפך. יש בעברית וו ההיפוך. יש מילה שמשמעותה בעבר, כמו היה, על ידי תוספת וו לפניה, כל העבר נהפך לעתיד, כמו והיה באחרית הימים. אותו דבר, ישנם מילים שמשמעותם עתיד, כמו יהי, והוו המופיעה בפסילה הופכת את העתיד לעבר. הרב מזכיר כאן תשובה מאהבה, כמו שתשובה מאהבה יכולה להפוך זדונות לזכויות, כך אומרים חז"ל במסכת יומא, מהקצה אל הקצה, כך ללשון הקודש ישבה ושהופכת את העבר הקשה לעתיד ורוד. לא פופולרי, לא מפורסם, אין דוגמה לזה בלשונות אחרות. וו המהפך, מהפך זמנים. בכוזרי נאמר שלשון היא יצירה אלוקית. לא רק לשון הקודש שלנו, אלא כל הלשונות בעולם. מי לימד לזה לשון זה ולזה לשון זה? כל התפתחות הלשונות היא פלא גדול. האדם הזה מדבר כך וכך, והאדם הזה מדבר כך וכך. אני, אתה, כל מיני ברואים מתבטאים כך. עבר, הווה, עתיד. יש לנו, לישראל, ללשון שלנו, כוח כזה. סגולה לעשות מהפכה בסדרי זמנים. אין בלשונות אחרות, למרות המעלה הגדולה של כל לשון ולשון ביותה יצירה אלוקית, אבל אין לשום לשון התכונה הזאת לקחת את העבר ולהפוך לעתיד. מעשה השם הנורא, אם יודעים הכל, תופסים הכל, ייתכן שכוונת הרב, שגם כשלא מבינים את כל הפרטים, יש לזכור כמה גדול מעשה השם המתבטא ביצירת ישראל ושונו ואורח חייו המיוחד. שני הפרקים, נון נון א', ראייה אלוקית, נוראות התוכן, נוראות אלוקיות, המאורעות כאן, כבירים מאוד, התוכן נוראות, ונוראות הלשון שלנו במיוחד. בכל אנו משונים, ובזה גם כן. עם ישראל בולט באופן מיוחד בכל דבר, גם בלשון. סודות הלשון, הגדלות האלוקית הנוראה. נדמה לי שכאן פעמיים. כלומר, יש כאן ביטוי שחוזר על עצמו פעמיים במובן הזה של לשון מיוחדת. חומות בבל, בפרק נון א', במקום לומר חומות של עניינם לשון רבים, חומות בבל הרחבות, כתוב חומות בבל הרחבה. גם בהמשך יש מעבר מיחיד לרבים. עבר הווה לא נורמלי, ולנו יש את הכוח הזה. כוונה לבב ההיפוך שהזכרנו קודם. כוח להפוך את העבר לעתיד. וכאן יחיד ורבים. כלל רבים פרט יחיד. כל אחד מאיתנו יחיד. כלל ישראל רבים. בייחוד בספר דברים מצוי. הכוונה של הרב בספר דברים, כאשר עם ישראל מתקרב לארץ, שם המעבר בין יחיד לרבים בולט מאוד. לפעמים אפילו באותו פסוק. ראה אנוכי נותן לפניכם. זכור את אשר עשה לך המלאק בדרך בצאתכם ממצרים. קודם יחיד עשה לך, בהמשך בצאתכם ממצרים. יש אופן איך מדברים. יש יחיד ויש רבים. באופן פשוט הריטבטי זה כך. כלל האומה. כאן נפגשים בלשון. יחידה, עשר יחידה, יחידה עשירית, יחידה קטנה, יחידה גדולה, כלל ישראל, יחידה במובן גדול. כל ישראל כולם, כוונת הרב שלפעמים התורה, רוח הקודש, עוסקת בעם ישראל, כאילו כל עם ישראל הוא יחידה אחת. הכלל כולל כל הפרטים. יש הנביא מדבר על הכלל במובן כמותי, אלפים מישראל, ויש שכל הכלל נשמה אחת, גילוי אלוקי אחד. וזה המובן לדבר על הכלל בלשון יחיד או בלשון רבים. האם מתכוונים על ערכו הנשמתי הרוחני, ואז בלשון יחיד, או על ערכו הגופני הפרטי, ואז בלשון רבים? הרבה אנשים מישראל, 60 ריבו וכולם אחד, שמע ישראל. באופן פשוט אנו יודעים להבדיל בין יחיד לרבים. רבים יותר מאחד, באופן יותר גדול, השווה יותר גדולה, הבנת מציאות יותר גדולה, אז מדברים על הרבים בלשון יחיד. באווירה זו יש, כלומר כשיש אווירה של קדושה, אז אפשר לעבור בין היחיד לרבים. באיזה מקומות? נראה ערבוביה. הנביא לא ידע דקדוק, אבל זו התרוממות לאווירה האלוקית. רבים או רבות בלשון יחיד. באופן גשמי הם רבים או רבות, ויש מקומות שמדובר לרבים או לרבות בלשון יחיד. הרבים כהתקבצות אחת, כדבר שלם. יש פעמיים. חומות בבל הרחבה, חומות רבות. חומות, חומה טיפול, חומות טיפולנה. וכאן, עוסק הנביא בלשון רבים, רבות, והוא קורא להם לשון יחיד. חומות בבל תתערער, לא יתערערו, כלשון רבים, אלא תתערער. עוד מקום, מביא הרב, פסוק ממשלה, מחשבות בעצה תיקון. היה צריך לומר, מחשבות בעצה ייקונו, ונאמר, מחשבות בעצה תיקון. הרב שלנו, גם בגמרא וגם בתנ"ך, הוא רש"י. רש"י כותב בפרשת קורח, על הפסוק, "ותחל תלונותם מעליי". בעברית היה צריך להיות ויכלו תלונותם מעליי. יש גוף ראשון, נוכח, נסתר, ראשון, שני, שלישי, שלישי בנקבה, כלומר לשון נסתר גוף שלישי בנקבה, היא תחל כמו שני בזכר, אתה תחל, כמו בעתיד. אתה תעשה, ואותו דבר על הנקבה בגוף שלישי, היא תעשה. יש פגישה בין זכר בגוף שני לנקבה בגוף שלישי. לפועל לכלות, אתה תחלה, תחל. לפעמים מקצרים את ההי במקום תחלה, תחל, כמו יראה, יראה, וכאן, תחלה, תחל, היה אפשר לפרש כך. ותחל תלולותם, אתה תחל. שני פנים, שני אופנים, אפשר לפרש הכוונה לזכר בגוף שני. אתה תסדר בצורה כזאת, אז תחל. בא רש"י, מלמדנו לא שאתה תחלה, אלא התלונות תחל. לא תחלנה, כמו ותכלנה שני הסבא, כך היה צריך להיות, גם כאן, ותכלנה תלונותם מעליי. רש"י מפרש שכאן כתוב תחל והכוונה לתכלנה. יש שם רבים ויש שם יחיד. אומר רש"י שיש דברים כאלה בסגנון הדיבור והמחשבה. בתפיסה חמרנית כלל, מה זה כלל? הפרטים עושים כלל. רש"י מלמדנו שכלל ישראל אינו נעשה מהתקבצות 60 ריבו. יש נשמה אלוקית קבועה. הכלל מגלה את החיים. בתוך איברים וגידים. אבל הנשמה היא אחת. הנשמה איננה אוסף של האיברים והגידים. לא הם נותנים את הערך לאדם. הם אלה שמוציאים אל הפועל את כוחות החיים שבנשמה. כמו כן, לא רבבות העם עושים את כלל ישראל, אלא הם מגלים את הכוח שבנשמתו. קדושת נשמת האומה האחת, שהיא האמת האמיתית של כלל ישראל. הריבוי במובן הכלל, האחידות. הרבים רבות שמופיע בערך הכלליות שלהם, של הדברים היסודיים של נפלאות תפיסת המחשבה ונפלאות הדיבור. כוונת הרב כרעיון העמוק הזה, של מבט על הכלל דרך הנשמה האחת שלהם, הוא מתגלה בשינויי הדקדוק שבדברי הנביאים, במעבר בין יחיד לרבים. מהפכות, עבר עתיד, רבים יחיד, כל זה שייך לקדושת הלשון, מעל המחיצות החיצוניות, כולם בלשון יחיד, השמיים והארץ וכל צבא, כל הריבועים, העניין האלוקי האחד ויחיד בשמיים ובארץ, בסדרי היסטוריה, בתוך פגישות עם נפלאות אלוקיות בסדרי הדורות, נפלאות אלוקיות בסדרי הלשון. התוכן האלוקי ההיסטורי המקיף מה שנעשה עם ישראל והגויים, פגישה עם אופן הדיבור. כוונת הרב שכשמתבוננים בדברים הנפלאים של הנבואה, רואים הד לפלא האלוקי בצורת הדיבור המיוחדת לנביאים, העוברת ומקשרת את העבר לעתיד, את היחיד לרבים ואת הרבים ליחיד, לראות את העולם בעין של הקודש, של האלוקות שמתבוננת על העולם. דיבור בלשון נקייה, הכוח המיוחד האלוקי שבלשון האלוקית, תוכן מיוחד ואיתו סגנון מיוחד. בירמיהו סידור הכתב, התלמיד כותב, כמה פעמים נאמר, כי ברוך בן אריה כתב את הדברים מפי ירמיהו. יש לפעמים צד כזה, צד הדיבור, רוח ממללה. אלו המילים שהם תרגום אונקלוס, למילים היהי האדם לנפש חיה. כלומר, כוח הדיבור שמגלה את הנשמה. ולפעמים מדרגת הדיבור יורדת למדרגת הכתב. התפתחות הלשונות, התפתחות הכתבים. עיקר הנבואה, הצד הדיבורי. נביא מלשון ניב שפתיים. העלאת הדברים על הכתב מהדורת עניינה, זאת מדרגה שנייה נמוכה שנמשכת מהמדרגה העליונה של הדיבור. תכתוב על ספר, כך מובא בירמיהו שהשם מצווה את ירמיה לכתוב על ספר, לא מצוי אצל שאר הנביאים, ועל ידי התלמיד, אולי יש כאן רמז לירידה של עם ישראל אל הגלות, מתוך כך הנבואה יורדת מהדיבור אל הכתב. המקור המילולי הדיבורי הוא מזה העלאת הדברים בכתב. הצד הלשוני והצד הכתבי שבנבואה. כל עניין ירמיה, המסקנה, השלמת דברים בהופעת הנבואה במקורה ובהמשכה בדיבורה. יחס הדיבור והכתב הנמשך להמשך הדורות. ייתכן שכוונת הרב למה שבסוף פרק נון א' מתגלית הנבואה בכל קומותיה ומדרגותיה. ראשית, מקור הנבואה, הראייה האלוקית, ששם כל עניין הרבים נזכר בלשון יחיד. מזה נמשכים דברי ירמיהו לדורו. בסוף, הנבואה נכתבת בספר שזהו עניינה של הנבואה להשפיע על הדורות הבאים שיפגשו איתה דרך הספר. עד כאן שיחתנו להיום, ובעזרת השם נשתמע בהמשך, ועד אז יהי רצון שתכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה במהרה בימינו אמן.